קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 34, רבי יוסף קארו. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. ביידיש יש ביטוי שמשמעות שלו זה יהודי של שולחן ארוך. לא קשור לתוכניות בישול. כשרוצים לומר על יהודי שהוא שומר מצוות, אומרים שהוא הולך על פי השולחן ארוך. אני לא יודע אם חשבתם על זה פעם, אבל זה ביטוי מוזר. אני מניח שרובכם יודעים שזה פשוט שם של ספר. היו הרבה ספרי הלכה לאורך הדורות, אבל דווקא הספר הזה הפך להיות תו התקן. המושג של הלכה יהודית. מכל אלפי ספרים הלכתיים שחוברו במהלך ההיסטוריה, דווקא הוא זכה לכתר הבכורה. אם ננסה לתת סדר חשיבות לספרי היהדות, ברור שהראשון זה המקרא, התורה, התנ"ך, אחר כך זה הגמרא, התלמוד, זה הבסיס של הלימוד, של כל התורה שבעל פה, לכל העושר העצום של ספרות שנכתבה ונלמדה לאורך השנים. אבל מי השלישי? אני חושב שכולם יסכימו שזה השולחן ארוך. זה ספר שנכתב 800 שנה אחרי חתימת התלמוד, יחסית לא כל כך מזמן מבחינה היסטורית, זה היה במאה ה-16. אז למה דווקא הוא? הספר מכיל עבודה מדהימה. הוא מסכם תקופה. הוא כלי עזר מאוד שימושי. אבל כל זה, זה לא מספיק. היו עוד הרבה ספרים אחרים שלא הצליחו כמוהו. כמו הרבה דברים אחרים בחיים, צריך גם תזמון, נכון? וגם אני אפתיע אתכם, טכנולוגיה חדישה. והאמת היא שהמחבר שלו בכלל לא התכוון שהשולחן ערוך יהיה כזה. הוא תכנן לספר אחר שלו בתור היצירה המרכזית שלו. המחבר הוא כמובן רבי יוסף קארו. בכל ישיבה, אם תשמעו שמצטטים את המחבר, מה אומר המחבר? מתכוונים אליו. כאילו יש רק מחבר ספרים אחד בכל העולם. יש גם ביטוי אחר נפוץ, מרן. זה כמו משקל של רבן, כלומר הרב שלנו. מאות שנים לפני שהתחילו לקרוא ככה לרב עובדיה יוסף, מרן היה אחד, רבי יוסף קארו. אז מי הוא היה? ואיך הוא זכה למעמד היחיד ומיוחד שלו? בואו נתחיל.
כל דודין הזה בא, ככה מספרים, להסיר את כל הרע ואת קרננו להרים.
רוח של משבר מנשבת באוויר, אבל היהודים מקווים שהמצב עוד ישתפר. המקום הוא טולדו, ספרד, ומשפחת קארו נולד ילד בשם יוסף. השנה היא 1488. ואתם יודעים מה קורה 4 שנים לאחר מכן. בתשעה באב של 1492 יוצאת פקודת הגירוש, וכל יהודי ספרד נאלצים לעזוב אחרי 1,000 שנים של נוכחות יהודית בספרד. גם משפחת קארו מגורשת, והם עוברים לפורטוגל. המשפחה בטוח במקור מטולדו, אבל יש חוקרים שטוענים שהמשפחה הגיעה לפורטוגל קצת לפני הגירוש, ואולי אפילו רבי יוסף קארו כבר נולד בפורטוגל, לא מאוד משנה. בכל מקרה, גם בפורטוגל היהודים לא הגיעו למנוחה והנחלה, ואחרי עוד 4 שנים, כשהיה בן 8, גורשו כל יהודי פורטוגל. האי האיברי נוקה מיהודים למאות השנים הבאות. היהודים התפזרו בעולם, לחפש מקום שיסכים לקלוט אותם. ומקום כזה היה בטורקיה. באימפריה העות'מאנית, המתפתחת. שם הבינו את הפוטנציאל הכלכלי העצום של היהודים, וניצלו את ההזדמנות. משפחת קארו מגיעה לעיר קושטה. פעם קראו לה קוסטנטינופול, היום קוראים לה איסטנבול, זאת עוד המקום, תלוי מי שולט. הקשיים לא הפסיקו. אביו של יוסף הילד נפטר בילדותו, והוא עובר לגדול בבית של הדוד שלו, שהוא היה חכם וראש ישיבה בפני עצמו. המשפחה, ואחר כך גם הוא לבד, ממשיכים לחפש את מקומם ולנדוד. בשנת 1511, כשהוא בן 22, הוא מגיע למצרים. בהמשך הוא הגיע לסלוניקי. האימפריה הטורקית מתפתחת. גם בזכות היהודים. ואחת הערים שזוכה לפריחה היא אדריאנופול. היום קוראים לה אדריאנה. זה בצד האירופי של טורקיה, זה קרוב לגבול עם יוון ובולגריה. הוא עובר לשם, לומד, מקבל מעמד תורני במקום, וגם מתחתן. תראו, האמת שמה שתיארתי עד עכשיו מבוסס כמו הרבה דברים בהיסטוריה, על ניחושים והשלמות. זה בעיה עקרונית בהיסטוריה. מתי אנשים מפורסמים נפטרו יותר קל לגלות? כתוב על המצבה. או התלמידים שלהם סיפרו. מתי איש מפורסם נולד? כשהוא נולד הוא לא היה מפורסם. היה עוד תינוק בשם יוסף. ומה עובר בילדות? למה זה חשוב למישהו לתעד? אז היסטוריונים מנסים להרכיב פאזל היסטוריים, שחזורים וניחושים. אנחנו כן מתחילים לדעת יותר פרטים כשרבי יוסף קארו מגיע לגיל 34. כשהוא מתגורר באדריאנופול, למה? כי אז הוא בעצמו מתחיל לכתוב. והוא כותב שהוא החליט להתחיל פרויקט. את הפרויקט של חייו. פרויקט שיקח לו להשלים 32 שנים. מה הפרויקט? זה לא השולחן ערוך. אבל לפני שאני אספר, צריך הקדמה. יוהאן גוטנברג אני מניח ששמעתם. זה שהמציא את הדפוס ב-1436. מה הקשר? אתם יודעים מה זה לגדול בתוך מהפכה טכנולוגית? האמת שאתם יודעים. כל מי שנולד ב-20 שנה האחרונות כבר נולד לתוך עולם של אינטרנט וטלפונים סלולריים, אבל מי שנולד קודם ראה בעיניים את המהפכה. אנחנו חיים בתוך מהפכה שמשנה את החיים. כל צורת ההפצת הידע השתנתה. גם איך לומדים? גם איך לומדים באופן כללי, וגם לימודים תורניים. אם בחלצת כפתור אפשר לדעת כל מה שמישהו אמר בנושא מסוים, אי אפשר יותר להתעלם מזה. תראו, בדרך כלל כולנו חכמים בדיעבד. מסתכלים אחורה ומבינים מתי קרו האירועים ששינו את ההיסטוריה. יש מעטים שמבינים את זה תוך כדי האירועים, ועוד יותר מעטים שמבינים מה צריך לעשות. רבי יוסף קארו חי בתוך מהפכה. מהפכת הדפוס. במקום כתבי יד בודדים שצריך להתיק באופן ידני, יש המוני ספרים. גם ספרי היסוד שפתאום הפכו להיות נגישים, וגם ספרים חדשים. נקרא לזה התפוצצות של מידע. הוא ראה את המהפכה של הדפוס מול העיניים, את השינוי בהפצת הידע, את השינוי בלימוד. אבל הוא לא שמח. להפך, הוא חשש. רבי יוסף קארו בא מספרד. שיטת הלימוד הספרדית מנסה ומנחה להגיע להכרעה. יש הלכה אחת, צריך למצוא אותה. אם יש כמה דעות, זה סימן לא טוב. זה בגלל הגלות, בגלל הבלבול. חייבים לתקן את זה. ואם יש הרבה ספרים שבכל אחד, כל אחד חושב אחרת, זה מבחינתו לא ברכה, זה כללה. הנה משפט מההקדמה שלו. והיא כי ערכו לנו הימים, הורקנו מכלי אל כלי. ובפיזור הלכנו, ועבדה חוכמת חכמה, ואזלת יד התורה ולומדיה, כי לא נעשית התורה כשתי תורות, אלא כתורות אין מספר. אז מה הפתרון? הוא החליט לקחת על עצמו פרויקט, לרכז את כל מה שנכתב על כל נושא. כל מקורות ההלכה. הוא קרא לפרויקט הזה בית יוסף. גם על שמו וגם על שם יוסף, מהתורה, שאסף את כל תבואת מצרים והציל את העולם. על כן אני אדל באלפי יוסף, קינתי לה שם צבאות, והסכמתי לחבר ספר כולל כל הדינים הנוהגים בביור שורשיהם ומוצאיהם מהגמרא, עם כל חילוקי סברות הפוסקים, איש לא נעדר. החלטה חשובה ראשונה שהוא עשה, זה לא לכתוב ספר עצמאי, אלא כאילו זה פירוש לספר אחר. בעולם שמרני שמבוסס על מסורת, מי שרוצה לחדש ועדיין להצליח, צריך להראות שהוא המשך של הקיים. שני ספרי ההלכה הכי נפוצים היו המשנה תורה של הרמב״ם וארבעה טורים של רבנו יעקב, הבן של הראש. הוא מתלבט. על מי להתבסס? אני אמשיך בהקדמה. ולא ראיתי לעשות ספר זה חיבור בפני עצמו כדי שלא אצטרך לכפול ולכתוב דבריי מי שקדמני. ועלה בדעתי לסומכו לספר הרמב״ם ולהיותו הפוסק היותר מפורסם בעולם. וחזרתי בי, מפני שאינו מביא אל הסברה אחת. לא הייתי צריך להאריך ולכתוב סברות שער הפוסקים וטעמם, ולכן הסכמתי לסומכו לספר ארבעה טורים שחיבר הרב רבנו יעקב בן הראש, כי הוא כולל רוב דעות הפוסקים. האם זאת הסיבה היחידה שבגללו הוא בחר בארבעה טורים? ארבעה טורים גם היה יותר נפוץ בקהילות הספרדיות. הוא אחד הספרים הראשונים בעברית שהודפס, הרבה לפני שהדפיסו את הרמב״ם. כשאני למדתי לראשונה בית יוסף, חשבתי שרבי יוסף קארו רצה לעשות אנציקלופדיה. אבל האמת היא שזה הרבה יותר מזה. הוא מייצר כלי ללומדים ולפוסקים עם בערך כל מה שנכתב עד לתקופתו. והוא מנסה לסכם 500 שנה של ספרד בפרויקט אחד. 500 שנה של יצירה. והוא דואג שהיצירה הזאת לא תלך לאיבוד. ול-500 שנה האלה אנחנו קוראים תקופת הראשונים. תמיד כשרוצים להגדיר תקופות היסטוריות, מחפשים מה נקודת הגבול, שממנה התחילה תקופה חדשה. דוגמאות, עליית כורש לשלטון, חורבן בית המקדש, נפילת האימפריה הרומית, גילוי אמריקה, אתם תבינים את הרעיון, דברים גדולים. כשרבי יוסף קארו כתב את הספר, חוץ מזה שהוא סיכם את כל מה שהיה לפניו, הוא הוסיף עוד משהו שאולי ישמע לכם קטן, אבל הוא מגדיר גבול היסטורי בין תקופות בהיסטוריה היהודית. עד אז מי שהיה צריך לפסוק בנושא מסוים, מחפש את כל המקורות בגמרא שדנים בדברים דומים. משווה ביניהם, פוסק על פי כללים שהתקבעו לאורך השנים. ההלכה כמו בית הלל מול בית שמאי. ההלכה כמו הרבים מול היחיד. הלכה כמו רבי יוסי בכל מחלוקת עם חכם אחר. הלכה כמו רב ביסורים וכמו שמואל בדינים. יש הרבה כללים כאלה. ויש גם משקל מאוד חשוב מה שבפועל עם ישראל נהג. וכל מי שפסק ממאות השנים עד רבי יוסף קארו עבד בשיטה הזאת. ולא תמיד המסקנות היו זהות, כמו שאתם מבינים. וגם הכל היה בכתב יד, אז גם היו גרסות שונות בגמרה. וגם המסקנה תלויה באיזה כלל מתאים בכל מקום ומה המנהג המקומי. די מורכב. רבי יוסף קארו מחליט לשנות את השיטה. אולי ישמע לכם קצת דומה למה שהיה קודם, האמת שזה מהפכני. במקום להגיע ישר לגמרה, הוא בוחר שלושה פוסקים מרכזיים מתקופת הראשונים. ועלה בדעתי שאחר כל הדברים אפסוק הלכה ואחריע בין הסברות, ולכן הסכמתי בדעתי כי להיות שלושת עמודי ההוראה אשר הבית, בית ישראל, נשען עליהם, הלו הם הריף, הרמב״ם והראש, אמרתי אל ליבי שבמקום ששניים מהם מסכימים לדעה אחת, נפסוק הלכה כמותם. הריף זה רבי יצחק אלפסי, בן דורו של רשי, מהמאה ה-11, הוא פעל בצפון אפריקה ואחר כך בספרד. הרמב״ם זה המאה ה-12 במצרים, הראש זה רבנו אשר מהמאה ה-13 מאשכנז ואחר כך בספרד. דיברנו על כולם בפרקים קודמים בקדמה. רבי יוסף קארו מושיב בבית המדרש הווירטואלי שלו את שלושתם. אחד ליד השני. הוא אישית לא מתווכח איתם. הוא לא רואה את עצמו כמו מי שיכול לעשות את זה. עד אליו לא הייתה שום בעיה לרב לחלוק על רב שהיה מאות שנים לפניו. אבל הוא לא מעז. אז מה כן? הוא נותן לכל אחד משלושתם להציע את הפסיקה שלו. ואז הולכים על פי הרוב. אותו משקל, כל אחד מהם. זה מבוסס על העיקרון של אחרי רבים להטות. אבל השיטה הזאת, להפעיל את זה על חכמים שפעלו מאות שנים לפניו, שלא ראו אחד השני ולא חיו ביחד, זאת המצאה מהפכנית. וכאשר אין הכרעה ברורה על פי שלושתם, הוא הוסיף דרג ב', עוד חמישה. את הרמב"ן מגירונה בספרד, את הרשב"א מברצלונה, את הר"ן רבנו ניסים גירונדי, וגם שני ספרים אשכנזים, את המורדכי, רבי מורדכי בן הלל, הוא התלמיד של אמר מרוטנברג, מגרמניה. ואחרון, הסמג, ספר מצוות גדול של רבי משה קוצ'י מצרפת. שמעתם, נציגות רחבה מהרבה תפוצות. אבל האמת היא שיש הטעיה מובנית בתוך השיטה. הראש הביא את השיטה האשכנזית. הרמב״ם הוא תלמיד של תלמיד של הריף. כמות הפעמים שיש מחלוקת ביניהם היא מאוד קטנה. אז אתם מבינים שבהחלטה לקחת את שלושתם, בהגדרה הפסיקה תהיה כמעט תמיד הפסיקה הספרדית, כמו הריף והרמב״ם. וגם כשהוסיף עוד ספרים, שמעתם, גם שם הרוב הספרדי הוא ברור. תזכירו לי לדבר איך האשכנזים הגיבו לזה, אם לא נספיק היום אז בפרק הבא. ויש גם עניין טכנולוגי. דיברנו עליו בפרק על הדפוס. רבי יוסף קארו מודע מאוד למהפכה של הדפוס וליתרונות שלו וגם לחסרונות. הנה עוד קטע מהקדמה. והנה בא לידי קצת תשובות הרשב"א כתובות בעת ברזל ועופרת בדפוס וכתוב בתחילתן שהן תשובות הרמב"ן. וכשאני כותב אותן תשובות, אף על פי שאני יודע שתשובת הרשב"א, אני כותב תשובות הרמב"ן. כי ספרי הדפוס מצויים בידי כל אחד, מי שרצה לעיין, לשון התשובה יוכל לעמוד. כלומר, הוא אומר שהוא ראה שהדפיסו בטעות ספר של הרשב"א, אבל נתנו את הקרדיט לרמב"ן. אבל הוא יודע, בגלל שזה מודפס, זה כבר הופץ באלפי עותקים, והטעות התקבעה. זהו. אז הוא ימשיך להתייחס לזה לפי הטעות. כי מסתכלים על הספרים שהוא מצטט בבית יוסף, רובם ככולם ספרים שהודפסו לפניו. וכנראה הוא כבר קרא בעותקים מודפסים. רבי יוסף קארו כנראה היה בין הראשונים שבאמת הבין את המהפכה של הדפוס. יש עוד מה לדבר על הפרויקט של בית יוסף, אבל בינתיים בואו נחזור לרבי יוסף קארו בעצמו. השארנו אותו באדריאנופול. לא היו לו חיים פשוטים. הוא התאלמן פעמיים, שלושה ילדים שלו נפטרו. לא פשוט במאה ה-16. הוא המשיך לנדוד ניקופול בבולגריה, ואחר כך חזרה לאיסטנבול וסלוניקי. ובנדודים הוא פגש בשלמה הלוי אלקבץ. מוכר לכם? זה זה שחיבר את לך דודי, ששרים בקבלת שבת כמעט בכל העדות. אלקבץ, שצעיר ממנו ב-15 שנים, הופך לתלמיד שלו וחבר שלו. והשניים הופכים להיות חלק מחבורה שעוסקת הן בנגלה והן בנסתר. דיברנו על רבי יוסף קארו בתור איש הלכה, אבל הוא היה גם מקובל. אז הערה קטנה. אני חושב שרובנו מחשבים את עצמנו לרציונליים, ולא במקרה, עובדים לפי ההיגיון. מיסטיקה אנחנו משאירים בדרך כלל לסיפורים. ועולם ההלכה כולו בנוי על היגיון, על הסקת מסקנות, על פי עקרונות, מקורות. עולם הקבלה זה משהו אחר. חן, חוכמת הנסתר. המקובלים האמיתיים לא רואים את עצמם מיסטיקנים. הם מבחינתם עוסקים בתורה נסתרת. אני מודה שאני לא מבין בזה. כששומעים את הדרך להגיע להשגות בתורת הנסתר על ידי חזרות של מילים והברות, זה נשמע לנו מוזר. גם קשה להבין איך יכול להיות אותו אדם שהוא גם איש הלכה של היגיון צרוף עם מסקנות ברורות וגם איש של תורת נסתר שנשמעת לנו כמו מיסטיקה. אבל הקושי הוא שלנו, במקום שבו אנחנו נמצאים. במאה ה-16 השילוב היה טבעי יותר. אתם מכירים את המנהג של תיקון ליל שבועות שנשארים ערים כל הלילה ולומדים תורה וגם זוהר? אז כנראה זה התחיל אז, עם רבי שלמה אלקבץ ועם רבי יוסף קארו. נשאר לנו איגרת שכתב רבי שלמה אלקבץ. הוא מספר על ליל שבועות של שנת 1533 בסלוניקי. הם מחליטים להישאר ערים כל הלילה וללמוד. תקשיבו איך הוא מספר את זה. דעו לכם כי הסכמנו החסיד נרו, נרו זה ראשי תיבות נטרי רחמנה ופרקה, ישמרו רחמן ויפדעו. החסיד נרו ואני עבדו ועבדכם מהחברים לעמוד על נפשנו ליל שבועות ולנדד שינה. החסיד זה רבי יוסף קארו. אבל אז הוא מספר את הדברים הבאים. ובעת שהתחלנו ללמוד המשנה ולמדנו שתי מסכתות, זיקנו בוראנו ונשמע את כל המדבר בפי החסיד נרו. כל גדול בחיתוך אותיות. כל השכנים היו שומעים ולא מבינים. והיה נעימות רב, והכל הולך וחזק, ונפלנו על פנינו, ולא היה רוח באיש ליסה עיניו ופניו לראות מרוב המורה, והדיבור ההוא החל מדבר עמנו, והתחיל ואמר, אשר זה כמה שנים נפלה עטרת ראשי ואין מנחם לי, ואני מושלכת באפר חובקת אשפתות, ואתה החזרתם עטרה ליושנה, התחזקו ידידיי, התאמצו אהוביי, שמחו ועלצו, ודעו כי אתם מבני עלייה. אלקבץ מעיד שמתוך פיו של רבי יוסף קארו שמעו קול אחר. הקול של השכינה, בת קול, סוג של נבואה. יש ספר שמיוחס לרבי יוסף קארו בשם מגיד מישרים. זה ספר עם סוג של יומן, שבו הוא מספר על התגלויות של מגיד מלאך מהשמיים, שלמד עם רבי יוסף קארו, ובספר הזה הוא תיעד מה הוא דיבר איתו. רבי יוסף קארו שינן משניות ברצף. אמירה של המילים, לא לימוד להבנה, אלא חזרה עליהם. קצת דומה לתיאור של מדיטציה. ואז, אחרי זמן של הכנה, המגיד התחיל לדבר מתוך פיו. מי שנחשף לגאונות העצומה שלו בהלכה, לבקיאות, לצורת הכתיבה שלוקחת באמת נושאים מסובכים כל כך, וכותב אותם בצורה בהירה, שמאות שנים אחר כך זה ברור ומסביר, מי שנחשף לכל זה לא יכול שלא להריץ אותו. ואז כשקוראים את מגיד מישרים, זה משאיר אותנו במבוכה. כל כך רחוק מצורת המחשבה שלנו. אמרתי לכם, אני לא מתיימר להבין את זה. זה כל כך לא מסתדר עם איך בדרך כלל שחושבים על רבי יוסף קארו, שהיו כאלה שטענו שזה לא הספר שלו. שזה הדבקה, זה זיוף מאוחר. היום, באקדמיה לפחות, יש תמימות דעים שזה כן הוא כתב. הצליחו להצליב ראיות, מעדויות, מקומות אחרים. בכלל באקדמיה, אני בתחושה שמעדיפים להתעסק עם רבי יוסף קארו המקובל, המיסטיקן, ובורחים מהפרויקט היותר משמעותי שלו, המהפכה הלכתית. על הרמב״ם יש כמות עצומה של עבודות אקדמיות, על רבי יוסף קארו בתור איש הלכה, בקושי יש. לעומת זה בישיבות, ובמרכז תמיד. אין נושא הלכתי שלא בודקים על מה הוא אמר. אבל את העיסוק שלו בקבלה, לרוב בישיבות מצניעים. אבל רבי יוסף קארו היה גם וגם. התופעה הזאת של מגידים שמספרים סודות מהשמיים, הייתה נפוצה בין המאה ה-16 לתחילת המאה ה-18, המפורסמים היו אצל הרמח"ל, והבעל שם טוב, רבי יוסף קארו לא היה יחיד. על הגאון מווילנה סיפרו שהוא סרב לקבל מגיד כי הוא רצה להגיע לתובנות בכוחות עצמו. אני חושב אבל שב-200 שנים האחרונות לא שמעו על התופעה הזאת יותר. בואו נחזור לקבץ ולרבי יוסף קארו בחג השבועות. בין שאר הדברים שהקול של השכינה שדיבר אליהם היו הדברים הבאים. אשריכם בניי. שובו אל לימודכם, אל תפסיקו רגע, עלו לארץ ישראל, כי לא כל העתים שוות ואין מעצור להושיע ברב או במעט. אחרי המשבר של גירוש ספרד, התחושה שמשהו משתנה בעולם. אולי אפילו גאולה בפתח, וחלק מזה, זה ההתעוררות לעלות לארץ, כמו שבת הקול של השכינה אמרה להם לעשות. גם בספר מגיד מישרים, המגיד מעודד אותו לעלות לארץ. אזכך לעלות לארץ ישראל בשנה זאת, ואחר כך אזכך להישרף על קדושת שמו, ואזכך להישרף בארץ ישראל ברבים לקדש מי בפרעסיה, ואזכך לסיים חיבורך להאיר בו עיני כל ישראל, שכל עמים חכמים ונבונים משכילים ישאבו מחיבורך שנקרא בית יוסף. כלומר, המגיד מבטיח לו שהוא יעזור לו לעלות לארץ ולסיים את הספר, והספר יזכה להצלחה. כל זה קרה. אבל הוא גם הבטיח לו שהוא יישרף על קידוש השם. וזה, ברוך השם, לא קרה. גם רבי יוסף קארו וגם רבי שלמה אלקבץ מחליטים לעלות לארץ. רבי יוסף קארו המסע עורך שנה דרך מצרים. ואחר כך הוא מגיע לארץ, לצפת.
שמיים שפתחת מעליי, שתקתי ושמעת תפילותיי, היית לי עמוד אש בלי לבקש, עמוד ענן בשביל חדש וישן, השמיים שפתחת מעליי.
מכירים את הביטוי זקני צפת? זה לא בגלל שהיא עתיקה. טבריה למשל נוסדה מאות שנים לפניה, ואין ביטוי זקני טבריה. צפת הייתה כפר גלילי קטן ולא חשוב 500 שנה, אבל אז במאה ה-16 התרחש עליה מהפך. היא הפכה להיות למשך 100 שנים אולי המקום היהודי החשוב ביותר בעולם. איך זה קרה? זה מערב ממלוקים ועות'מאנים, ערבים ויהודים, שינויים טכנולוגיים וגירוש ספרד. בתחילת המאה ה-16 המרחב כאן של סוריה וארץ ישראל היה עדיין בשליטת הממלוקים. זה החיילים עבדים שבמקור מהקווקז, הם השתלטו במאה ה-13 על מצרים ואחר כך כל האזור, ו-250 שנה הממלוקים שלטו על ארץ ישראל. אבל אז, בשנת 1516, כבש הסולטן העות'מאני סולימן הראשון את האזור מהממלוקים. ערביי הארץ היו בעד הממלוקים, אבל היהודים סמכו לכיבוש הטורקי. משום מה, הגיע לצפת שמועה שהסולטן סולימן הובס במצרים. בעקבות זה, הערבים בצפת ניצלו את ההזדמנות והתחילו מאומות נגד היהודים. והאירוע הזה הוכיח לשלטון החדש שהקהילה היהודית נאמנה לשלטון ואפילו סבלה למען הנאמנות הזאת. וכל זה קרה גם במקביל לזה שיהודים הגיעו מספרד והתיישבו ברחבי האימפריה העות'מאנית המתפתחת, בסלוניקי, באזמיר, בקושטה. ובכל המקומות האלה השלטון המוסלמי העדיף את היהודים על פני הנוצרים שגרו שם. אז מהשלב הזה, הקהילה היהודית קיבלה מעמד מועדף בצפת, וצפת התחילה לפרוח. יהודים מכל רחבי העולם עלו לארץ ולהתיישב בצפת. גולי ספרד ופורטוגל, וגם מאיטליה ומסיציליה ומאשכנז. המיקום המרכזי בארץ, בדרך בין דמשק לנמלים של צידון ועכו, הפכה אותה לנקודת מסחר. הרבה סחורות עברו כאן. ויהודים הביאו איתם טכנולוגיית טקסטיל. הביאו מספרד, הריגה, צביעת צמר. והייתה גם חקלאות יהודית, מרכז כלכלי לכל האזור. ולצפת היה משהו נוסף. לימוד הקבלה התפתח מאוד בתקופה הזאת. גם בעקבות גירוש ספרד שהראה שהעולם משתנה, ואולי זה סימן שהגאולה קרובה והגלות נגמרת. וצפת, עם הקרבה שלה לקבר רבי שמעון בר יוחאי, שנחשב למחבר ספר הזוהר, הפכה למרכז ללימוד תורת הסוד. בשנת 1549 בנה הסולטן הטורקי חומה מסביב לעיר, שם עליה שמירה קבועה של חיילים, אז גם הרגשת הביטחון עלתה. בעיר נוצרה אווירה קוסמופוליטית, אנשים מכל העולם, ונוצרו חבורות שהתפללו ביחד ולמדו ביחד ועזרו זה לזה. חבורות לא לפי עדות, אלא עם אנשים מכל העולם. העיר הזאת חיברה את כל היצירה היהודית, הלכה, קבלה, פיוט, מוסר. ולכאן, בשנת 1535, רבי יוסף קארו, שהוא בעצמו שילב, כמו ששמענו את ההלכה והקבלה, לכאן הוא מגיע. הוא מתמנה לחבר בבית הדין של ראש הקהילה, רבי יעקב בירב. הוא ממשיך בכתיבה של הפרויקט העצום, והוא פותח בית מדרש. יש לנו עדות של נוסע מתימן, קראו לו זכריה יחיה אל צהרי. הוא בא לבקר בארץ, והוא מספר שיש בצפת 18 ישיבות. אחת מהן, אני מקריא. ובפרט המאור הגדול החכם יוסף קארו, אשר מישיבתו חכמי צפת לא יסורו. והילך שבת אחת אל ישיבתו לראות את עיקר תפארת גדולתו. והחכם הזקן יושב על הכיסא בפי הוא דורש על הנושא, ונושא ונותן על דרך הפשט והקבלה. ולפניו כ-200 תלמידים יקרים ומעולים יושבים על ספסלים. אז כשאתם פעם באה בצפת, אתם מוזמנים לבקר בבית הכנסת שלו. מתחת יש חצר קטנה ובית מגורים, שזקני צפת יודעים לספר ששם הוא חיבר את הספרים. הזכרנו את רבי יעקב בירב, מהרי בירב. הוא גם היה מיוגור ראשי ספרד, הוא עבר דרך המגרב, מצרים, ירושלים, בסוף הגיע לצפת, והפך להיות אב בית הדין ומנהיג הקהילה. בשנת 1538 הוא מחליט החלטה נועזת, לחדש את הסמיכה. סמיכה זה התהליך שבו רב סומך את תלמידיו, נותן להם רשות לדון. ורק רב שנסמך בעצמו יכול לסמוך אחרים. ואפשר לסמוך רק בארץ ישראל. והרעיון הוא ששושלת הסמיכה מגיעה ממשה רבנו, כמו שמשה רבנו סמך את יהושע בינון. יהושע בינון מלא רוח חוכמה כי סמך משה ידיו עליו. וככה התורה שבעל פה עוברת ישירות מדור לדור. כל הרעיון של סנהדרין זה התבסס על זה. ויש גם הרבה דינים כמו דיני כנסות, דיני נפשות, רק מי שנסמך יכול לדון בהם. חכמים מסרו את נפשם כדי שהסמיכה תמשיך. למשל אחרי מרד בר כוכבא, אדריאנוס גזר להפסיק את הסמיכה. גזרה מלכות גזרה לישראל שכל הסומך יהרג, וכל הנסמך יהרג, והיר שסומכים בה תחרב, ותחומים שסומכים בהם יעקרו. אז הגמרא מספרת על רבי יהודה בן בבא ששמח 5 חכמים בעמק בין אושה לשפרעם, כדי לא להיות בתחום שיפוט של אף יישוב. הוא נהרג בגלל זה, אבל הוא הצליח להמשיך את שרשרת הסמיכה. מכירים את צומת סומך בצפון? זה על שם האירוע הזה. אבל הסמיכה הפסיקה. אפשר לסמוך רק בארץ, ולקראת המאה השמינית או תשיעית, השלטון הביזנטי בארץ כבר לא אפשר. אז מה עושים? האם ברגע שהפסקנו אי אפשר יהיה להחזיר את זה יותר לעולם? הרמב״ם נתן פתח. לדעתו, אם מתאספים כל חכמי ארץ ישראל, הם יכולים לסמוך חכם אחד, והוא כבר יוכל לסמוך אחרים. אבל הם צריכים כולם להסכים על המועמד. מה המקור של הרמב״ם לזה? הוא כותב שזה סברה שלו. אז על פי הרמב״ם הזה, מערי בירב מחליט לעשות מעשה. יש עכשיו צפת הזדמנות של פעם בהיסטוריה. התאספות של רבנים חשובים מכל העולם בארץ ישראל, ורובם במקום אחד, בצפת. התירוץ הנקודתי היה שיש עכשיו הרבה אנוסים לשעבר, שביקשו דרך לכפרה לשנים שהם התנהגו כנוצרים. אבל בשביל זה היה צריך סנהדרין. וכל רבני צפת התאספו וסמכו את מערי בירב. תקשיבו איך מערי בירב בעצמו מתאר את זה בספר השאלות והתשובות שלו. זהו מה שנראה לי בעניין הסמיכה. זה בזמן הזה, בשנת 5000 וקוף צדיק חטא ליצירה, זה יוצא 1538, העיר השם את רוח חכמי ארץ ישראל וכמעט כולם, ולא נשאר בכל ארץ ישראל כי הם אחד או שניים, והם בטלים במיעוטם, בחוכמה, במניין, מפני שנסתפקו ונשתבשו בלשון שכתב הרב. והדבר צריך הכריע, והסכימו וסמכו לי, אני הצעיר באלפי יעקב, בירב. ואחר שעברו כמו ב' או ג' חודשים, כמעט שחס וחליל היה קורא לי כמו שקרה לרבי יהודה בן בבא. לכן שמחתי לארבעה זקנים. בחוכמה, מבחר החברים הנמצאים שם בזמן הזה. והאל יודע שכל כוונתי לא הייתה לשם שמיים בלבד, ולא להשתרר ולא להתגדל. ארבעת הזקנים שהוא הזכיר זה רבי יוסף קארו. וגם רבי משה מיטרני, המבית, גם רבי יוסף, יוסף סגיס ורבי משה קורדוברו. אז מה, הכל טוב? לא ממש. שמעתם שהוא סיפר שהיו אחד או שניים שהתנגדו כי הם הבינו את הרמב״ם אחרת? שכחנו שיש גם קהילה בירושלים. רבי לוי בן חביב, ראש הקהילה היהודית הקטנה בירושלים, קיבל ממערי בירב מכתב שהוא מבקש ממנו לתמוך במהלך, אבל הוא התנגד נחרצות. אמנם צפת הייתה הרבה יותר משמעותית בתקופה הזאת, אבל כנראה רבי לוי בן חביב חשב שעדיין הבחורה צריכה להיות בירושלים. הוא טען שמערי בירב לא אסף את כל חכמי ארץ ישראל, ובכלל לא בטוח שהלכה כמו הרמב״ם. הפולמוס התלהם. כל צד הביא תומכים לדעה שלו, מחוץ לארץ. מה רבי יוסף קארו חשב על זה? יש עדויות שהוא בעצמו סמך כמה תלמידים שלו, כולל את רבי משה אלשך. ועל שייך שמח את רבי חיים ויטל. אבל מה הוא חשב על זה? כשקוראים בכתבים הלכתיים אין רמז. הוא אפילו כתב, אין לנו דיינים סמוכים, והעידנה שאין סמוכים. אבל מצד שני, בספר מגיד מישרים, אולי הוא כתב מה הוא חשב מעמקי ליבו. ויען כי מסרת נפשך על חזרת עטרת הסמיכה ליושנה, תזכה להיות מוסמך מכל כל חכמי ארץ ישראל ומחכמי חוץ על הארץ, ועל ידך החזיר השמיכה ליושנה, אזכך לגמור חיבורך.
שמור וזכור בדיבור אחד, השמיענו אל המיוחד, אדוני אחד.
בואו נחזור לפרויקט הגדול, בית יוסף. הוא התחיל את הפרויקט בשנת 1522, כשהוא היה באדריאנופול. ואחרי 20 שנה, כשהוא כבר בצפת, הוא סיים את השלב הראשון. אבל אז הוא חזר להתחלה, ועשה הגאות ותיקונים עוד 12 שנים. בשנת 1550, הוא סיים והכין לדפוס את הכרך הראשון, אור החיים. בשנת 1555, את הכרך הרביעי והאחרון. סך הכל 32 שנים של עבודה. זה היה אחד הספרים העבריים הראשונים שיצא לאור רק בדפוס. הוא לא הופץ בכתב יד לפני. הוא נסע בעצמו לוונציה, להשגיח על עבודת הדפוס. למה לדפיס בוונציה ולא באימפריה העות'מאנית בסלוניקי או קוסטנטינופול? כי בוונציה היו בתי הדפוס הטובים ביותר בעולם. העיכוב בין הכרך הראשון לאחרון היה בגלל גל של גזרות של הכנסייה באיטליה, נגד התלמוד, שהשיא שלהם היה שריפות המוניות של התלמוד, גם שם. האסון הזה היה נורא, אבל הוא גרם לתפוצה מיידית ועצומה של הבית יוסף באיטליה. כי את הספר הזה בתור ספר הלכות, שאין בו סיפורים ואין מילה נגד הנוצרים, היה מותר להפיץ וללמוד. אבל לא רק באיטליה הוא היה פופולרי. בכל העולם היהודי הוא התקבל בהתלהבות. החזון שלו הצליח. המהדורה הראשונה אזלה מהר, ועוד בחיי רבי יוסף קארו יצאה מהדורה שנייה, שגם היא נחטפה. הוא הוסיף פנימה חיבור שהוא קרא לו בדק הבית, שכלל תוספות ותיקונים על פי ספרים נוספים שהגיעו לידיו. דיברתי עם כל כך הרבה ולא הזכרתי אף מילה על השולחן ערוך. רבי יוסף קארו מסביר שהוא חיבר את השולחן ערוך למי שכבר למד את הבית יוסף ורוצה לשנן את ההלכות. אז הוא כותב ספר קיצור, שאפשר ללמוד את כולו בחודש אחד. הנה הקדמה. במה קדם השם, הקף לאלוהי מרום, שהשפיע מטובו על שפל אנשים כמוני לחבר ספר על ארבעה תורים אשר קראתיו בית יוסף. ראיתי אני בליבי כי טוב ללקוט אמריו בדרך קצרה בלשון צח וכולל, למען תהיה תורת השם תמימה, ששגורה בפי כל איש, כי כאשר ישאלו את תלמיד חכם דבר הלכה, לא יגמגם בה. לחלקו לחלקים 30, ללמוד בו בכל יום חלק, ונמצא שבכל חודש הוא חוזר תלמודו. זאת ועוד, התלמידים הקטנים יהגו בו תמיד, וישננו לשונו על פה, ותהיה גרסה דיינקותה מסודרת בפיהם מקטנותם הלכה למעשה. השולחן ערוך הוא לא הספר המרכזי, הוא ספר קיצור, ספר עזר, ספר שמתאים גם לילדים. זה מה שרבי יוסף קארו תכנן. אבל בפועל, הספר הזה הצליח הרבה יותר מבית יוסף, הפך להיות ספר הבסיס של ההלכה היהודית. יש גם פרדוקס מסוים בבית יוסף. מצד אחד הוא ספר ללימוד מקורות ההלכה. יש שם את כל המקורות שמאפשרים פסיקה מהגמרא עד ימיו. אבל מצד שני, הוא אמור להיות ספר פסיקה, שבו ההלכה נקבעת על פי רוב, לא על פי איזה דעה נראית יותר נכונה על המקורות שהובאו קודם. אז הפרדוקס הזה נפטר בשולחן ערוך. שם יש רק את השורה התחתונה, בלי התלבטות ובלי דיון. דרך אגב, פוסק הלכה רציני לא מסתמך רק על מה שכתוב בשולחן ערוך, אלא דווקא על מה שכתוב בית יוסף, עם כל הדיון. אבל בתור כלי עזר, לסיכום, הוא ענה על הצורך שלא היה לו שום מענה עד אז, ומאז הוא הפך לספר ההלכה המרכזי. המשכתי לכם לספר איך האשכנזים קיבלו את הספר. יש כאן סיפור מאוד מעניין. איך התנגדות לספר גרמה בסוף להצלחה שלו. ואיך ספר הפך להיות יצירה משולבת של שני ספרים במקומות אחרים בעולם. אין עוד דברים כאלה בשום מקום אחר. אבל ככה גם ככה הפרק שלנו היום ארוך. אז נשמור את זה על הפרק הבא, על רבי משה איסרליש מקרקוב. אחרי שרבי יעקב בירב נפטר, רבי יוסף קארו הופך להיות מנהיג הקהילה. סך הכל הוא חי בצפת 39 שנים. וכשהיה בן 80, נולד לו בן זקונים, יהודה, מאשתו השלישית. באופן כללי, בעשור האחרון של חייו הוא השלים משימות גדולות. הוא חיבר את השולחן ערוך, הוא חיבר ספר בשם כללי התלמוד עם כל עקרונות הפסיקה. הוא כתב המון שאלות ותשובות, שחלק הוא שאל אחרים ואת הרוב שאלו אותו. וכשהוא התחיל את הבית יוסף, הוא חשב להתבסס על המשנה תורה של הרמב״ם, בתור הספר המרכזי. אבל כמו שדיברנו, הוא החליט לקחת את ארבעת התורים. רבי יוסף קארו לא זנח גם את הרעיון המקורי, והוא כתב ספר נוסף בשם כסף משנה, על המשנה תורה של הרמב״ם, שבו הביא את המקורות של הרמב״ם, והשיב למתנגדים של הרמב״ם. רבי יוסף קארו האריך ימים בשיבה טובה, ונפטר בשנת 1575. קויה בן 87. הוא עבד וכתב עד היום האחרון. העולם היהודי הוקע באבל. באיטליה חיברו 18 קינות עליו. הקהילה שם הרגישה שרק בזכות הספרים שלו, הקיום היהודי שרד בתקופה הקשה שהייתה שם. 4 שנים אחרי שהוא נפטר, פרצה בגליל מגפה, ואחריה היו מספר שנות בצורת. ופחות או יותר משם התחילה צפת לרדת מגדולתה. 3 ילדיו של רבי יוסף קארו עזבו את צפת ואת הארץ. היו אחר כך תקופות יותר, טובות יותר וטובות פחות, אבל צפת כבר לא חזרה לתפארתה יותר. צפת, העיר הממשית, היא דלדלה. אבל צפת שברוח, עם היצירות שהתחברו בה, ספרות הקבלה והפיוטים, כמו לך דודי וידיד נפש, אבל בראש כולם, ספרות ההלכה של רבי יוסף קארו, שפת שברוח הציתה את הדמיון ועוררה את התרבות היהודית מאות שנים אחר כך. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים תוכלו למצוא באתר הבית שלנו, kedma.xyz. כמו שאני אומר, אני אשמח להערות והצעות, יש דף בפייסבוק בשביל זה, ויש קבוצה בטלגרם, ואפשר למצוא אותנו בכל יישומון הסקטים, אפליקציית פודקאסטים, וגם בספוטיפיי. תודה שהזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.